רדיוס 100FM, מוזיקה זה הכל. חותמים שבוע עם יורם מוקדי.
בוקר טוב, היום בתוכנית לא נוריד מסדר היום את תאונות הדרכים. אנחנו והעיקרים לנו עולים על הכביש, חוצים מעברי חצייה, בעוד שמדינות העולם מספרי הרוגים יורדים, בטח במדינות המתוקנות, אצלנו מספר עולה. נבדוק גם אם אנחנו באמת נמצאים בגל ירידה מארץ, נדבר על מצוקת בני נוער שעברו קורונה, מלחמה ומדינה בכלל בטרלול, והאם הוצאת הטלפון מבתי הספר הוא הפתרון. בעקבות האירועים בנגב, אירועי תרבין, ננסה להבין איך המדינה רואה את האתגרים בבעיות בחברה הבדואית. נדבר גם על פתרונות יצירתיים בטיפול בילדים עם הפרעות קשב וריכוז, וגם עם יזמים, אנחנו אוהבים לדבר, יזמים שבאמת מפתחים מוצרים חדשים. הפעם מוצר של חומוס מוכן, שלפחות מסקרן מאוד אותי. כל התוכנית עטופה במוזיקה שערך הלל אברמוביץ', על ההפקה אור פרץ ועידן ריבר, טכנאי שידור שובל הלל. ועכשיו אנחנו רוצים לדבר על המותג שקוראים לו מדינת ישראל. בוקר טוב למוטי שרף, מייסד המיזם ברנד האל וגם בעלים של שף תקשורת.
בוקר טוב, יורם, מה שלומך?
טוב לדבר איתך. תכף נדבר על המותג. קודם כל, השבוע נפטר איש יקר, גם כן מותג, מוריס קאן, שהיה באמת אדם מיוחד וגם פורץ דרך.
נכון, נכון.
לך היה קשר איתו הרבה שנים.
נכון, באמת, אדם מיוחד, אחד האנשים אולי המיוחדים שפגשתי בחיי, גם בשל העובדה שהוא היה באמת איש עסקים יוצא דופן. אני חושב שזה אחד מאנשי העסקים הכי מוצלחים בישראל, שידע לדבר רק על הכישלונות שלו. הוא כל הזמן דיבר על הכישלונות שלו, כי הוא תמיד אמר שבכישלונות לומדים, וזה תמיד הפליט בני הנוער שהוא היה מרצה בפניהם, ש... קודם כל מדבר איפה הוא לא הצליח, ואז הם שואלים אותו איפה הוא הצליח, ואז הוא אמר להם, זה פחות חשוב. תלמדו לקום מהגישלונות, ואצלו זה באמת היה הלכה למעשה. ודבר שני, מדובר באמת באדם שהרבה הרבה מאוד חלקים מהונו הוא השקיע בחינוך, בחברה, בבני הנוער, הוא מאוד אהב צעירים, כי הוא ידע שהם העתיד. והשבוע הלך לעולמו בגיל 96, גיל באמת באמת יפה, ואני מאחל כולנו חיים מלאים כמו שהיו למוריס.
כן, והיית גם שותף במיזם בראשית, כן, אותו מיזם שהאם גם מעבר לעצם, בעצם אני חושב ההשראה שנתן מיזם כזה, אבל בסוף גם הוא יצר פירות המשך בעצם בכל ההשקעה, אני חושב שרובו היה ההון של מוריס קאן, נכון?
נכון, נכון. היה של מוריס קאן וגם כמובן משפחת אדלסון, אבל מוריס הוביל את זה, ומוריס גם היה עמד בראש המיזם כיושב ראש. אני חושב שהתכלית של המיזם הזה, חוץ מהעובדה שהמטרה זה לפרוץ משהו היסטורי, זה בעצם החללית הראשונה שנבנתה על ידי חברה או מיזם פרטי לחלוטין, כל החלליות האחרות היו מיוצרות בידי מדינות, ומה שרצינו במיזם הזה בעיקר להעביר לבני הנוער את החשיבות של לעשות דברים שהם באמת מטורפים. לקום ולהחליט שרוצים להטיס חללית שתנחת על הירח, זה אומר שאתה יכול לקום בבוקר ולהחליט שאתה רוצה לעשות מה שאתה רוצה, ואם אתה מספיק תעז, אתה תעשה את זה. העמותה פגשה כמעט מיליון בני נוער במהלך הפרויקט הזה, שזה משהו מאוד מאוד יפה. לפגוש אותם, לגעת בהם ולתת להם את התחושה שכולם יכולים.
כן, זה, אתה יודע, רק ההיסטוריה והימים אחר כך מראים עד כמה מהלכים כאלה, ואתה יודע, בחיבור למוריס קאן, גם הייסוד של אמדוקס, כמה זה פתח דרך להמון המון דברים אחרים.
נכון, נכון, אני עד היום פוגש יעדים שהם כבר נערים, אני מדבר על הפרויקט, תראה, רק שנבין למה להעז זה חשוב. מהיום שנכנסו אליי למשרד שלושה יזמים ש... רצו להטיס חללית לירח ורצו סיוע ועזרה ושמישהו ילווה בדרך, ומוריס נכנס ממש איזה חודש אחרי לאירוע. מהזמן הזה, מהפגישה הזאת ועד שהחללית באמת נחתה בצורה כזו אחרת לירח, כן, סלג בפני עצמו, לקח 10 שנים. 10 שנים. אז רק להבין שגם אם רוצים להעז, צריך להבין שזה לוקח הרבה זמן.
אז זה נהדר. ותשמע, דיברנו לפני, אני חושב כשנה, על המותג שקוראים לו ישראל, על האתגרים בלשון המתה, ולמרות שאנחנו בהפסקת אש, ולמרות שיש דברים אחרים שקורים בעולם, ולמרות ההישג הצבאי מול איראן, אני לפחות בתחושה שאנחנו במצב יותר גרוע.
אני חושב שכן, זה לא רק תחושה, אני רק אתן מילה אחת על מה שאנחנו עושים. באמת, בן דייל זה מיזם שהמטרה שלו זה לבחון מודלים שבהם אנחנו יכולים ליישם ולהביא מהלכים שישנו את המעמד של ישראל בעולם, אבל לעשות דברים שהם קצת שונים, מעיזים יותר, רוצה דרך, ומחוץ לקופסה, ומחוץ לדברים שאנחנו חושבים שבאמת יכולים לעזור, כמו ללכת רק ולהסביר לעולם כמה אנחנו צודקים, שזה נחמד, אבל הבנו שזה לא עוזר. זו מטרת המיזם, אנחנו שותפים עם קבוצה בינלאומית של מומחים, ואיתם אנחנו עובדים. מדי שנה אנחנו מוצאים בעצם מדד, מפרסמים מדד שבה ישראל מדורגת, זה מדד שהוא נקבע על פי 40 אלף אנשים שאנחנו סוקרים ברחבי העולם, 20 מדינות שנחסות משהו כמו 70% באוכלוסיית כדור הארץ, אני חושב שאנחנו יכולים לקבל מדד מאוד מאוד טוב ובודקים הרבה מאוד היבטים. שנה שעברה אנחנו גם מדדנו, השנה אנחנו גם מדדנו, לצערנו ישראל לא שיפרה את מעמדה, לא רק אפשר להגיד, תגיד איך אפשר לשפר אם אנחנו במקום האחרון, או איך אפשר...
או דווקא קל לשפר, כן, אם אנחנו... כן.
אפשר לרדת מהמקום האחרון, כן, לזה התכוונתי, אבל מסתבר שאפשר, כי במדד יש גם ניקוד, והמיקום הוא לא רק משקף את הדברים, ו... אין מה לעשות, השנה האחרונה למלחמה הייתה שנה שבה באמת אז הפכה להיות מוקד עניין עולמי, היא הפכה להיות בעיה הומניטרית עולמית, ככה העולם ראה את זה, וישראל מה שנקרא נפלה עוד 6% בניקוד, שהפך אותנו באמת למדינה שהיא כמעט לא לגיטימית בעיני חלקים רבים בעולם. אני חושב שהנושא הזה, כאילו, הוא נושא שאני לא חושב שמטופל היטב על ידי מי שצריך להיות מטופל, ולכן אנחנו כאן, כדי באמת לבוא ולהגיד, אפשר לעשות דברים שונים, אנחנו עובדים על כל מיני פתרונות. אחד הדברים, דרך אגב, שעלו במחקר, והם אולי הכי מטרידים, כי הם נוגעים לכל אחד מאיתנו, מעבר לזה שמעמדה של מדינה נוגע כמובן לעתיד שלנו, זה העובדה שאנחנו ראינו שבמדד של אנושיות ובמדד שמודדים בני אדם ואזרחים של מדינות, לצערנו הישראלי כישראלי הגיע למקום האחרון, כלומר במדד הוא נתפס כאדם רעיל שלא היית רוצה שיהיה חבר שלך, שלא היית רוצה ליצור איתו מגע, ואני חושב שזה מתכתב היטב עם העובדה שאנשים רבים שיצאו לחול השנה, כן, אפילו במסגרת חופשות הקיץ שלהם, הרגישו שכבר מתייחסים אליהם כבני אדם שונה. לא רק לעובדה שהם מגיעים מישראל ומעקמים חצי פנים, אלא שממש לא רוצים להיות לידם או שמתנכלים להם. וזה באמת משהו שהמדד מראה בצורה מאוד חריפה, וזה מאוד מטריד, כי זה גם נוגע לעובדה שאתה מרגיש לא נוח. אנשים שהם לא ישראלים, רק לשם אנקדוטה, בראש המדד, כאנשים אהובים בעולם, כן, אתה יכול לנחש מי?
לא, אבל זה משהו בטח נורדים?
לא, האמת שהנורדים איפשהו גבוה, אבל תמיד האנשים המשעממים, אלה האנשים שאתה שם אותם איפשהו למעלה, כי הם מתפרדים, אז זה הקנדים, ובמקום השני משעממים לא פחות, כנראה זה האוסטרלים. אז רק שנבין שכשאנחנו פוגשים קנדי או אוסטרלי, מחר ואין לנו שום הבנה לגבי איך המדינה שלהם נראית או מה היא עושה, אז אתה מחבב אותם. אז אני חושב שיש פה הרבה עניין של תפיסות, אני חושב שישראלים הרבה יותר מעניינים, ואני חושב שהרבה היו מעדיפים חברים ישראלים אשר קנדים, אבל זה מה שהעולם חושב, כן.
יש פה גם איזה מעגל שוטים, כי אנחנו, אחד הדברים, גם דיברת על זה בפעם הקודמת, לחלץ את המותג הישראלי, הוא בדברים שאתה יודע, נתרום לאנושות, מדע, הקדמה. איך נתרום לאנושות אם בסופו של דבר פרויקטים אירופאים יחרימו אותנו כמו הורייזון? איך נתרום לאנושות אם האקדמיה ומוסדות מחקר בחול יחרימו אותנו, כשבסוף גם זה נדבך מאוד חשוב בהתפתחות המדע?
קודם כל, אני חושב שהנקודה שאתה ציינת עכשיו היא אחת הנקודות המטרידות ביותר. הרי התוצאה של העובדה שישראל ממוקמת כמדינה שבמקום האחרון מבחינת תפיסה, כלומר כמדינה שהיא לגיטימית, כמדינה שאתה רוצה להשקיע בה, כמדינה שאתה רוצה לגור בה, כמדינה שאתה רוצה ללמוד מה וכו' וכו', ומדינה שאתה רוצה ליצור איתה איזה קשרים, השקעות, עניינים, הקשרי מדע זה אחד הדברים אולי החשובים ביותר, וישראל היא אחת המדינות אולי החזקות ביותר בייצור המדעי שלה ובייצור המדעי שלה. מה שאתה מציין עכשיו, לצערנו, הוא מצטרף לגל של חרמות, נידויים וניתוקי קשרים בין מדענים ישראלים לבין מדענים בעולם, ככה שמנתקים אותם מפרויקטים מאוד מאוד חשובים. לדעתי זו אחת התוצאות הגרועות ביותר שיכולנו לצפות להן. ולכן אני חושב שבנושא הזה, אגב, שזה נושא שמטריד, כי הוא נושא שעלול בסופו של דבר להוציא אותנו החוצה מהקהילה המדעית הבינלאומית, שהיא מאוד חשובה לפיתוח ישראל.
ואתה יודע, אם היית ראש ממשלה, אז יכול להיות שהיית אומר, זה הדבר שאני אשקיע בו הכי הרבה עכשיו.
נכון.
לפחות כדי שהמדע, המחקר, הפיתוח פה, אקדמיה, לא משנה שזה גם הקטר של המשק, ירימו אותנו ונהיה אטרקטיביים ונמצא את המחקר הבא בחקר הסרטן, או נמצא את המחקר הבא באיכות החיים של האנושות.
נכון, אני רוצה גם בכל אופן לתת איזה פן שהוא חיובי.
כן, אני צריך את זה לסיום השיחה, אתה חייב לתת את זה. כן.
אנחנו רק נשקע בתוך הזה, תראה. בסופו של דבר, מה שעולה במדד, כשאנחנו צוללים לתוך המספרים, אנחנו מבינים ואנחנו רואים שמדינת ישראל היא באמת נס. היא נס בצורה בלתי נתפסת, כי כל המדדים האובייקטיביים שלה, עזוב מה תופסים לגביה, כל המדדים האובייקטיביים שלה, אם זה התמ"ג, אם זה תוחלת החיים, אם זה שיעור מסיימי תואר אקדמי וכו' וכו', בכל המדדים האלה ישראל בקלות משתחלת לעשרה המותגים המוצלחים בעולם, שהם בגדול כלכלות חזקות מאוד, כן, ומתקדמות מאוד, כן. כלומר, המוצר שנקרא ישראל הוא מדהים. לגבי התפיסה כלפיו, יש לנו עבודה פה, יש לנו עבודה, אבל ישראל עשתה דברים הרבה יותר מורכבים מלטפל במותג שלה, באמת, כן. היא עשתה דברים הרבה יותר מורכבים. אני חושב שאם בסופו של דבר יחליטו שזה נושא אסטרטגי לא פחות מאשר לטפל בקור אטומי, אני חושב שאנחנו יכולים לטפל בבעיה הזאת, ותוך 5 שנים, לא פחות, בהשקעות הנכונות, ישראל לא רק שהיא תהיה מדינה שהיא נס, אלא נס שאוהבים.
שזה העתיד שלנו, ואני שומר את הזכות לדבר איתך על זה בפירוט באחת התוכניות הקרובות, כי בעיניי זה הדבר הכי חשוב היום, בטח בעצם מקבלי החלטות, אני מקווה שגם יבינו את זה. מוטי שרף, מייסד המיזם ברנד אייל, וגם בעלים של שרף תקשורת, תענוג לדבר איתך. תודה רבה רבה.
תודה, תודה יורם. ביי ביי.
אליל ישראל, אנחנו מהמותג שקוראים לו ישראל ומה אפשר לעשות. לאחת הבעיות, בשנה האחרונה עזבו את ישראל כמעט 70 אלף ישראלים, חזרו רק 19 אלף. אלה נתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כמו שאני מבין אותם, ויכול להיות שמפספסים במשהו, אבל משהו קורה בכל זאת. בוקר טוב לדוקטור נחמן שי, דקן ההיברו יוניון קולג' בירושלים, לשעבר שר התפוצות ודובר צה"ל, שלום.
שלום יורם, בוקר טוב לך, בוקר טוב.
זה בספרים, אני גם מדבר איתך בעקבות טור מעניין שכתבת במעריב בסוף שבוע שעבר, ובעצם אנחנו מרגישים, אנחנו מדברים, אבל עד שאנחנו לא רואים מספרים, אז אין ביסוס להרגשה של רבים איתנו שאנשים, נגיד את זה בעדינות, יורדים יותר מאשר עולים.
אני חושב שכל אחד שחי במדינת ישראל היום, מכיר מישהו או משפחה, שלא לדבר על קרובי משפחה, שעזבו את הארץ בשנתיים האחרונות. זו תופעה שהתרחבה בממדים שאני חושב שלא הכרנו אותם. זה התחיל אולי קודם עם מה שקרוי ההפיכה המשטרית, שאימה ומאיימת עדיין על סדרי החיים שלנו, והתרחב כמובן במלחמה הבלתי נגמרת, וישראלים רבים, רבים מאוד, אמרו לעצמם, במדינה כזאת אנחנו לא רוצים לחיות, או באופן קבוע, או לתקופה מסוימת, העולם הוא פתוח, העולם הוא נייד, אפשר לצאת, אפשר לשלוט במקומות אחרים, ונחזור בבוא הזמן, כשנחליט שטוב לנו פה. זה דבר שאנחנו לא היינו מורגלים לו, כי זה לא חד פעמי, זה לא איזה אירוע מסוים, אלא זו תופעה נמשכת והולכת, והייתי אומר אפילו מחריפה.
זה גם לא רק כמה יורדים, זה מי יורדים, וכמובן שלא היינו רוצים לאבד אף אחד, אבל אם אתה מאבד רופאים, חוקרים, אתה מתחיל פה איזה ספירלה.
נכון, זה הקו הבא שרציתי לדבר עליו. יורדים מי שיכולים להרשות לעצמם לרדת. זה לא סתם אנשים ש... במרכאות, אין סתם אנשים. אבל אני ראיתי, חוויתי גלים אחרים, לא הייתי פה, הייתי מאוד... צעיר, ב-48-9 עזבו אנשים את הארץ שלא היה להם עבודה ולא היה להם אוכל. ב-67 היה מיתון כלכלי קשה, אז לקראת מלחמת ששת הימים גם כן היה גל גדול, אנחנו זוכרים אותו. כאן עוזבים האנשים שיכולים, זאת אומרת שעוזבים אנשים משכבת גם גיל וגם שכבה מקצועית איכותיים. אני אומר את זה בכאב, זה רופאים, מהנדסים, אנשי הייטק, השכבה המובילה, השכבה שבעצם מייצרת לישראל את הייחוד שלה.
אנחנו גם, אתה מכיר את זה היטב, אני קורא לזה סינדרום ירושלים, לפעמים זה גם פסיכולוגי, כשאנשים מרגישים שהם פחות רצויים, או שהמדינה לא מדברת איתם, או שלוקחים אותם כמובן מאליו, המוטיבציה להישאר גם יורדת. ראינו את זה עם הרבה תושבי ירושלים, אתה זוכר את זה, קו ראשון זה מבשרת, ואחרי זה תל אביב. יש כאלה שנשארו במבשרת שאני מכיר, אבל הקו...
נכון.
גם הירושלמים נשארו בירושלים, ושם יש הגירה שלילית.
נכון, אז אנחנו מדברים על תהליך אחר, שיש בו סימנים דומים, שבוקר אחד אנשים מתעוררים בעיר שלהם, ואומרים, העיר שלי עזבה אותי, עכשיו אני אעזוב אותה. היא התחרדה, היא נעשתה מאוד ענייה, היא איבדה משהו מהקסם שלה, אז אני אלך למקום אחר ואני אחפש את זה. בעיקרון זה דומה, וזה שוב אנשים שיכולים להרשות לעצמה, אתה מדבר על ירושלים, איך ירושלים איבדה את חוט השדרה הכלכלי שלה, שפרופסורים, ברפואה או באוניברסיטה, שהם יזמים, אנשי תעשייה וכולי, החליטו שירושלים לא מקום מתאים להם יותר, קמו ועזבו את העיר. אז נכן נדדו קצת למבשרת, אחר כך נודדים לתל אביב. אני עובר את התהליך, אני עכשיו מתגורר בתל אביב, ואני חושב שמכל חבריי ללימודים, זה כבר סיפור, זה ארוך, אבל אני לא חושב שנשארו, בודדים נשארו בירושלים. התהליך הזה, הגירה היום, יש הגירות כן, של אפריקה וכדומה, גלים כאלה, יש הגירות מאזורי מצוקה, כמו מסוריה וכדומה, אבל יש גם הגירה, מה שמגדירים אותה יותר כ-relocation, שבסוף ה-relocation הזה זה בסיס להגירה. מי עושה את ה-relocation? עושים האנשים שיש להם ביקוש. אם אתה רופא, אם אתה מהנדס, אם אתה איש הייטק, אתה הולך לשגרירות הקנדית והם חוטפים אותך. כי קנדה מחפשת את האנשים האלה. היא לא תיקח כל אחד, אבל היא תיקח את האנשים האלה, שהיא יודעת שהם יכולים לתרום לכלכלה, להתקדמות של קנדה. ואנחנו מספקים את זה היום. זה בדיוק הדבר האחרון. אנחנו משקיעים ברופא, לפחות 7 שנות לימוד, שלא לדבר על הכשרה, או במהנדס, או באיש הייטק. אנחנו מייצרים אותם, ועכשיו אנחנו מייצאים אותם. וזה אובדן, אנחנו ממשכנים את העתיד שלנו בעצם, אנחנו מאבדים את העתיד שלנו, כי אלה אנשים שדוחפים קדימה, שיוזמים, שיוצרים, אבל האנשים האלה, וזה דבר שלא הזכרתי, הם רוצים חופש. חופש מותן תנאים ליוזמה, ליצירתיות, לדמיון. אם אין חופש, אם מצירים מצעדיך, אם אתה לא מרגיש שיש סביבך אווירה שאתה יכול לחשוב, לייצר, לדמיין ולבוא עם רעיונות חדשים, כי סוגרים עליך פעם פיזית ופעם סוגרים עליך כמטאפורה, לא נותנים לך לזוז לשום מקום, אתה או את אומרים לעצמך, נחפש מקום אחר שנוכל לקדם את הדברים שאנחנו מאמינים בהם. תראה מה קרה למכון ויצמן. הוא ירד מהמקום ה-82 בעולם בדירוג מכוני המדע למקום ה-122. נכון, חלק מזה נובע מהעובדה שחלק שהמכון נפגע קשה במלחמה, אבל חלק אחר נובע מזה שמדענים ישראלים, האיכויות הכי גבוהות, אומרים לעצמם, אתה יודע מה, אני נמצא כרגע בשנת שבתון באיזושהי אוניברסיטת מחקר בארצות הברית, אני אשאר לעוד שנה, אני אשאר לעוד שנתיים, לא יקרה כלום, בשבילי העולם מתחיל ונגמר במעבדה שלי, ואני אשמור עליה בכל מקום שאני יכול, כי המעבדה היא לב החיים שלי. אלה אנשים בודדים, אתה יכול לספור אותם על אצבעות יד אחת, שהם יוצרים את ההבדל באיכויות כלליות לאנושות, או למדינה שהם חיים בה.
ואתה היית שר התפוצות, והאם אתה מזהה שככל שבעולם יש יותר אנטישמיות, היינו מצפים לגל הפוך, אבל אנחנו לא רואים את הגל הזה מגיע. גל עלייה של, אתה יודע, בסדר, נאבד רופאים.
זה אשליה, אנחנו ראינו גלים, ראינו גל עלייה פעם מצרפת, אבל הוא גל מתון, יש עלייה של 2,000, 3,000, אולי קצת יותר מצרפת כל שנה. הוא לא משתנה באופן דרמטי. יש 500,000 יהודים בצרפת. הם לא קמים ועוזבים. כנ"ל באוסטרליה. אנשים אומרים, וואו, היה פיגוע בסידני, עכשיו יעזבו. זה לא ככה. אנשים לא קמים, אני מדבר על יהודים, לעלות לארץ. יש, גם העלייה התקבצה השנה. אגב, שלא נפנפו בעלייה, גם העלייה התקפצה, זה לא מספרים גדולים יום, זה 25,000, אולי 30,000, תמיד מעלים את זה, 40% בעלייה, מתברר שזה 2,000 איש בערך. יש עלייה בקצב קבוע מהרבה מאוד סיבות. אין מצב שהיהודים בעולם, בגלל אנטישמיות, בגלל מצוקה כזאת או אחרת. ועכשיו אני אגיד לך משהו, מי אומר שיותר בטוח לחיות בישראל מאשר בסידני, אוסטרליה? מי אומר? או 2,000 איש נספו, נהרגו, נרצחו במלחמה שהייתה פה ושטרם באופן מעשי עוד לא נסתיימה בעצם. אז אנשים מעתיקים את מקום מגוריהם ממקום שיש בו אנטישמיות למקום שיש בו מלחמה הולכת ונמשכת בפועל מ-48 ועד היום הזה?
כן, לא, צריך משהו יותר, וזה גם תחושה פסיכולוגית, ואין ספק שבתחושה הזאת אנחנו כרגע במצב קשה מאוד. מעניין אותי מאוד היברו יוניון קולג', אתה יכול בכמה מילים לספר לנו? אנשים שלא מכירים?
כן, היברו יוניון קולג' זה שם, היברו יוניון זה בעצם השם של התנועה הרפורמית בארצות הברית, תנועה שעברה מאירופה לארצות הברית בסוף המאה ה-18, ב-1800... 1975 הקימה לעצמה עד היום כ-900 בתי כנסת, מונה כ-40% מהקהילה היהודית הכללית בארצות הברית, ואנחנו ההיברו יוניון קולג', הקולג'ים שלה, יש ארבעה קולג'ים כאלה, זה הזרוע החינוכית שלה, הזרוע שמטפחת את המנהיגות, את הרבנים, הרבות, יש לנו כמובן נשים רבות, חזנים וחזניות, וגם ממלאי תפקידים אחרים בעולם הרוחני של הזרם הרפורמי בארצות הברית. ואנחנו בישראל, הגשר בין הקהילה הרפורמית בארצות הברית לבין מדינת ישראל ועם ישראל בישראל.
אז גם אני על זה שומר את הזכות לדבר איתך, כי זה נושא מרתק בכלל על התנועה הרפורמית בישראל, ובכלל על הגשר הזה שאנחנו צריכים אותו יותר מתמיד מול יהדות ארצות הברית שאותה אנחנו מאבדים. דוקטור נחמן שי, דקן היברו יוניון קולג' בירושלים, לשעבר שר התפוצות ודובר צה"ל והרבה תפקידים אחרים, תודה רבה על השיחה.
תודה רבה, יום שבת שלום לך. תודה.
אז נדבר לילדים שלנו, היקרים לנו. הילדים והנוער פה עברו קורונה, עברו מלחמה, מצב הנפשי שלהם בוודאי באתגרים הרבה יותר גדולים אשר ילדים במקום אחר, והם החשובים לנו, הם העתיד שלנו. בוקר טוב לורד וינמן, מנכ"לית המועצה לשלום הילד.
בוקר טוב.
למי שלא מכיר, מי היא, מה היא המועצה לשלום הילד?
המועצה לשלום הילד היא קודם כל כתובת לכל הילדים והנוער במדינת ישראל. זו עמותה, ארגון חברה אזרחית, שפועל כבר עשרות שנים, שכל תכלית קיומו הוא סיוע לילדים ונוער, גם בהקשר הפרטני של פניות שמגיעות אלינו, אלפי פניות מדי שנה, וגם בהקשר של קידום מדיניות. המועצה לשלום הילד קידמה לאורך השנים כמעט 160 חוקים ותיקוני חקיקה, ואנחנו גוף שיודע היטב להתמודד עם משברים, גם כאלה חסרי תקדים, ובמלחמה היה לנו חלק מאוד משמעותי בפעילות בינלאומית בהקשר של הילדים החטופים, בהקשר של עבודה אל מול המשטרה לקראת הכשרות של חקירה של ניצולי הטבח, הילדים והנוער, עם הבאה של הרבה מאוד ידע בינלאומי שרכשנו תוך כדי תנועה, פעילות למען מוגנות בבתי המלון עבור הילדים המפונים, ועכשיו הרבה מאוד פעילות כדי שתהיה תוכנית לאומית מתוקצבת, בדיוק כפי שאמרת, נוכח האתגרים חסרי התקדים שהילדים במדינת ישראל מתמודדים איתם.
יש כבר תוכנית או שהמאמץ שלכם שמישהו יכין תוכנית כזאת?
אז אנחנו לא ממתינים שמישהו יכין, למרות שזו ציפייה לגמרי הגיונית שמדינת ישראל תכין תוכנית ותהיה לה תוכנית. אנחנו כבר חודשים ארוכים עמלים על תוכנית לאומית בתחום של בריאות הנפש, בתחום של אתגרים בחינוך, העולם הדיגיטלי, וכל זה כבר מוכן והוגש למנכ"לי משרדי הממשלה הרלוונטיים. אחרי שאספנו גם נתונים, כולל נתונים בזמן אמת, אחרי שעשינו, ביצענו רעיונות עם אנשי מקצוע בשטח, ובעיקר, וזה משהו שאנחנו נוהגים לעשות מאוד מקרוב ובאופן שגרתי, זה לדבר עם ילדים ונוער ברחבי הארץ, כדי להביא את הקול שלהם, הם המומחים הכי טובים לחיים שלהם, הם מכירים את האתגרים שלהם כמובן, אבל גם יש להם פתרונות יצירתיים ומאוד חשובים לצרכים שלהם, וכל זה נמצא בתוכנית שלנו.
מעניין מאוד.
ואחד הדברים שהחלטנו לשים עליהם את הדגש, כי זיהינו אותם כאתגר אסטרטגי, זה הנושא של הבריאות הרגשית בתוך בתי הספר, והגדלה של כוח האדם של הפסיכולוגיות החינוכיות והיועצות החינוכיות.
ומי ששמע את השיחה יגיד נהדר, כוח אדם בתחום המצוקה הנפשית של ילדים, אבל כל המדינה הזאת במשבר קשה מאוד של כוח אדם, גם מבוגרים וגם ילדים, אין מי שיטפל.
אז זה באמת בעיה מאוד מורכבת, אנחנו לא חושבים שאפשר לטפל בה ביום אחד, במיוחד על רקע העובדה שיש הרבה מאוד שנים ייבוש של המערכות, המערכות היו בתת ספיקה עוד לפני שהגענו למשבר הקורונה ובטח לפני שהגענו למשבר המלחמה. אני חושבת שהמחויבות של מדינת ישראל היא קודם כל לילדים שלה שלא יכולים לסייע לעצמם בכוחות עצמם, הכוחות הנפשיים שלהם להתמודד עם משבר בסדר גודל שפקד את מדינת ישראל, כוחות נפשיים אחרים, וזאת המחויבות של מדינת ישראל. וגם יש לזה ערך חברתי מאוד מאוד חשוב. לא רוצה להסתכל על ילדים מבעד לחור של הגרוש ובמושגים כלכליים, אבל יש הרבה מאוד פתרונות שניתן לתת לילדים כרגע כדי שהם לא יגיעו למצבי קיצון, וזאת המחויבות גם המוסרית והערכית, אבל יש לזה גם משמעות על הנושא של תת הספיקה של המערכת במצבי קיצון, כמו מצבים של אשפוז. והתוכנית שלנו מדברת על לא רק באמת על הגדלת תקנים, יש אתגרים מאוד מאוד משמעותיים שנמצאים בחוזר המנכ״ל של משרד החינוך, שאין, אני אתן לך רק כדי לסבר את האוזן, היום פסיכולוג חינוכי אחד לאלף תלמידים בכיתות ב' עד י' ב', פסיכולוג חינוכי אחד לכל 500 תלמידים בגני ילדים וכיתות א', והתוכנית שלנו כוללת גם הגדלת תקנים, אבל כמו ששאלת, יש גם קושי לאייש את התקנים, אבל גם לזה יש פתרון, כמו מענקי התמדה, מענקי פריפריה, תיקוני שכר, ובעצם מה שאנחנו קובעים בתוכנית שלנו, שנדרשת תוכנית רב שנתית, שהעלות שלה כ-300 מיליון שקל, ולפרוס אותה על פני 5 שנים, היה צריך לעשות את זה מזמן, אבל מוטב מאוחר מלעולם לא, וזאת באמת, יש דחיפות מאוד מאוד גדולה, והעיתוי שאנחנו מדגישים, יש עכשיו בדיוק דיוני תקציב של שנת 2026, ואם המדינה לא תתעשת ממש הרגע, אז אנחנו צפויים לראות מספרים של מצוקות שלכו ויאמירו, והמספרים האלה הם לא מספרים על נייר, הם ילדים בשר ודם שזקוקים למדינה שלהם כאן ועכשיו.
כן, ואם אני הייתי מסתכל על מה שבסוף, אפילו מבחינת סדר עדיפות, יכול להיות שמבחינת מערכת החינוך, סדר עדיפות הוא קודם כל החוסן הנפשי של התלמידים, ורק אחר כך עד כמה ילמדו בסוף מקצועות שונים. כלומר, יכול להיות שאפילו בתיעדוף של הכסף שהולך להוראה כרגע בלית ברירה, בואו נחזק אותם נפשית יותר מאשר אפילו ילמדו מקצוע אחד פחות.
חד משמעית זה הדבר הנכון לעשות, לחזק אותם נפשית, רגשית, חברתית. אף אחד לא יכול להיות פנוי ללמידה כשהוא סובל מאתגרים נפשיים. וזה מה שהם אומרים לנו, הנוער שאנחנו פוגשים, ולא רק נוער באזורי עימות, נוער גם במרכז הארץ, נוער בצפון, הם כולם אומרים דברים מאוד מאוד דומים. הם זקוקים לחברים שלהם, לקהילה שלהם, זה פיתוח חוסן, והם זקוקים למבוגר משמעותי שיראה אותם. בבית ספר, קודם כל, הם נמצאים, זה אולי אוכלוסייה באמת המשמעותית שאפשר לעזור לה בזמן קצר יחסית, מכיוון שכל הילדים, כל התלמידים, או לפחות כמעט כולם, נמצאים במקום אחד שהוא המסגרת החינוכית, ולכן גם הפוטנציאל לסייע להם הוא מאוד מאוד גדול. ואחד הדברים שהם אומרים לנו הרבה פעמים זה שהם היו רוצים לדבר עם יועצת, בבית הספר, עם פסיכולוגית החינוכית, אבל הם לא מכירים אותה והיא לא מכירה אותם בגלל העומס הכל כך כבד ובעיית כוח האדם.
אני אגיד את זה, לו הילדים היו יכולים להקים מפלגה, אז במסגרת כספים קואליציוניים הם מקבלים סדר עדיפות, אבל העולם הוא אחר, אז פה זה כבר שייך להורים שלהם, והנושא הזה הוא לא על סדר יום. כן התבשרנו על הוצאת, או אולי נגיד את זה אחרת, אבל טיפול בנושא של טלפונים ניידים בזמן הלימודים, זה משהו שבעינייך הוא משמעותי, בעיניי הוא מבורך, אבל אני לא יודע אם הוא יפתור בעיות, אבל הוא בטח יצמצם אותם?
אז תראה, הנושא של טלפונים סלולריים בתוך בתי הספר יסודי, הוא נושא חשוב, אני לא אומרת שהוא לא חשוב, אבל הוא, צריך לומר את האמת, זה פלסטר. אם מישהו מצפה שזה מה שיפתור את הבעיות הרגשיות הנפשיות, בטח כשהילדים אחר כך גם יש להם את שעות אחר הצהריים, בטח כשלא מטילים מגבלות על החברות הדיגיטליות הגדולות, בטח כשלא נותנים להם באופן כללי מידע וכלים להתמודד עם כל מה שקורה ברשת, שמאוד מאוד התעצם בזמן המלחמה, זה פלסטר, וכדרכם של פלסטרים, במקרה הטוב הם מסיים זמני, ובמקרה הרע הם מסתירים בעיה עמוקה יותר ומונעים טיפול בבעיה עמוקה יותר.
יש נתונים עד כמה מבני הנוער נחשפו לסרטוני זוועה של השבעה באוקטובר? זה מספרים שיודעים פחות או יותר?
תראה, המספרים האבסולוטיים כמובן לא ידועים, אבל אנחנו חוץ מלאסוף נתונים לאורך השנה, בדיוק כדי לדעת חלק מהדברים האלה בזמן אמת, ערכנו סקר באוקטובר 24. הסקר נערך בקרב ההורים, כך שאני מניחה שהמספרים הם הרבה יותר גדולים. אבל מה שאנחנו גילינו בסקר זה ששניים מכל חמישה ילדים נחשפו לתכני אלימות קשה או טרור ברשתות החברתיות. והדבר המצער הוא שרק שליש מההורים חשבו שהילדים שלהם קיבלו מענה כלשהו ממערכת החינוך בנושא הזה של חשיפה לתכני אלימות וטרור, וזה ללא ספק הקצין בעיות קיימות שיש בהתמודדות עם העולם הדיגיטלי. ואני חושבת שאנחנו צריכים לבוא כמבוגרים לעניין הזה בצניעות רבה מצד אחד, כי העולם של ילדים השתנה לבלי עיקר, והוא משתנה בקצב מסחר שאולי לא היה מאז המצאת הדפוס, ולכן יש חשיבות מאוד גדולה להיוועץ בבני נוער כשחושבים על הפתרונות, וגם לא, מצד שני, לא לשים עליהם את כל הנטל והאחריות, ויש הרבה מאוד מה לעשות גם בהתמודדות עם החברות הגדולות, כמו שאמרתי.
טוב, זה מסר מאוד מאוד חשוב פה, ואני שמח שאתם מקשיבים גם לבני הנוער ומתייעצים איתם, זה סופר סופר חשוב, והלוואי שבסדרי עדיפות הילדים זה עתידנו ושמחתנו, ואנחנו דואגים להם, הלוואי שבאמת זה יעבור לסדר היום ולראש סדר היום. ורד וינמן, מנכלית המועצה לשלום הילד, תודה רבה על השיחה.
תודה רבה.
בכלל, הטלפונים הניידים הם סוגיה שההמלצה הכי טובה שאני יכול לתת גם מניסיון, ואתם בטח תסכימו איתי, זה לשים את הטלפונים בצד. דמינו לכם ערב בלי טלפונים. איזר אשדוד כתב על זה שיר מזמן, תקשיבו למילים, זה כל מה שצריך.
לטלפונים אני לא עונה, העולם הוא מטרד שולי, כי את האב אני מבלה עם הבחורה שלי.
נעבור למציאות שלנו בחזרה. האירועים האחרונים בנגב הציפו מציאות מורכבת בשון המתה של האוכלוסייה הבדואית. בוקר טוב ליובל תורג'מן, מנכ"ל הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב.
בוקר אור.
אנחנו מהכותרות, אתה יודע, מגלים בעיות, בין אם זה פשיעה או אירועים כמו שהיו בתרבין, אבל המציאות בנגב היא הרבה יותר מורכבת.
בהחלט. המציאות היום היא כזו שהחברה הבדואית נמצאת בפער גדול מאוד מהחברה הישראלית הכללית. בהרבה מאוד היבטים. יש את הפרמטרים הרגילים שאנחנו רגילים לראות בתחום של ההשכלה, באקדמיה, בתעסוקה, בהרבה מאוד היבטים. בשלטון המקומי, בחברה הבדואית, יש 9 רשויות בדואיות בנגב, ובסופו של דבר, האיכות של השירותים, נאמר, בחלק מהיישובים, הוא מאוד 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 נמוך. יש פה פערים שהם עשרות שנים, וזה לצד בעיות קשות מאוד של, כמו שאנחנו שומעים, כמות נשק לא חוקי עצומה, ובהחלט גם פשיעה ואלימות ותופעות מאוד, מאוד קשות מאוד שמעיבות על הנגד כולו, אבל מעיבות בין השאר על החברה הבדואית עצמה, שהם סובלים מזה הרבה זמן. כן. ואני שומע בשנים האחרונות, אני שומע את המנהיגות הבדואית שמבקשת מהמדינה, מהמשטרה, לטפל בבעיות האלו. והיום אנחנו רואים את המשרד לביטחון לאומי ואת משטרת ישראל נכנסים בעובי הקורה ועושים עבודה מאוד יסודית. ולפעמים זה נראה קצת לא מספיק מובן מדוע יש כל כך הרבה ביקורת על המשטרה היום, מה שבסוף ייחלו לו הרבה מאוד זמן, כי בסוף נשק לא חוקי או עבריינות, איומים, אפילו על אוכלוסייה בדואית שלא תיכנס למגרשים או שלא תממש פיתוח, וגם כלפי המדינה, אנחנו רשות הבדואים עושים הרבה מאוד עבודות פיתוח, וחלק לא קטן מהעבודות שאנחנו עושים מאותגרים מאוד על ידי הפרעות של גורמים מהחברה הבדואית, ואנחנו נאלצים להפעיל כוחות משטרה והבטחה ולהשקיע הרבה מאוד כספים רק כדי לשמור, כדי שהעבודות פיתוח עבור החברה עצמה יביצו. אני מרגיש שהיום המדינה מתעסקת בזה בצורה הרבה הרבה יותר עמוקה.
הוקמה ועדת גולדברג עוד בשנת 2007, אני חושב שהמסקנות שלה היו ב-2008, שבעצם פתרון מקיף לכל הבעיות, התשתית והחיבור למדינה והבנייה הבלתי חוקית. עד כמה הדוח הזה הוא עדיין איזה תוכנית פעולה, או שאותו צריך לשים בצד ולפרק ולבנות את הדברים אחרת?
בשנים האחרונות אנחנו עובדים על כמה תוכניות מאוד מאוד עמוקות. לפני 2.5 הממשלה אישרה תוכנית מיקודים בהובלה של השר עמיחי שיקלי. תוכנית המיקודים אומרת קובעים 5 מרחבי מיקוד בנגב, זכורה, רהט, ביר הדאג', שגב שלום, ואזור מרית, מזרח הנגב, עד המצדה. נקבעו 5 מרחבים גדולים מאוד, שבהם יש הרבה מאוד אוכלוסייה בפזורה, שבתוכנית כוללת ועמוקה, המדינה משקיעה הרבה מאוד כסף כדי לפתח יתרונות מגורים עבור פזורה שנפרסת על שטחים גדולים מאוד, ומציעים להם לעבור אליהם, וככל שהאוכלוסייה מסרבת לעבור, אז מתעלים גם הליכי אכיפה כנגד האוכלוסייה הזו. בתוכנית המיקודים, מעבר לקביעת 5 אזורי מיקוד, יש גם התייחסות, כמו שאמרתי, לאלטרנטיבה, וגם יש עבודה מאוד יסודית של גופי אכיפה, שעושים עבודה מדהימה בעיניי, לעצור כדור שלג של עשרות שנים של בנייה לא חוקית שלא טופלה מספיק טוב, ובעצם מונעים מהכדור שלג הזה להמשיך ולגדול, ולמעשה בשנים האחרונות אין מקבצים לא חוקיים חדשים בנגב, ומטפלים במקבצים הקיימים. נכון שיש הרבה מאוד מקבצים, הרבה מאוד, אבל מטפלים בהם בצורה מאוד מאוד שיטתית. זאת אומרת, מציעים אלטרנטיבות חוקיות ביישובים, שזה בתנאים מאוד מאוד טובים, הרבה פעמים גם מדובר במענקים של מגרש ומענק כספי, ומציעים גם לעבור לחיים הרבה יותר תקינים. מעבר לתוכנית המיקודים, אנחנו עובדים היום כבר שנה, ועוד מעט מתחילים עם התוכנית הזאת, את בעצם רפורמה בקווים כחולים ביישובים בתביעות בעלות. הרפורמה הזאת מתעסקת בעומק של האתגר של תביעות הבעלות. דיברת על דוח גודברג, נכון, גם היה אחרי זה מתווה של פראבר, וגם היה יוזמה של בגין לחקיקה.
כן.
כל התהליכים הקודמים הם באמת נגעו בבעיות. יש פה שתי בעיות עיקריות של פיזור על בערך מיליון דונם. Mm-hmm. מבאר שבע, דימון, נערת, כל המשולש הגדול הזה. יש 2,400 מקבצי מגורים לא חוקיים שבדואים שם. והדבר השני זה תביעות הבעלות. נאמר שהמהלכים הקודמים לא צלחו. המהלך הנוכחי שאנחנו כרגע עובדים עליו בשנים האלו, הוא מאתגר מאוד את החברה הבדואית, כי בעצם אנחנו אומרים, אין דבר כזה בנייה לא חוקית. אנחנו אומרים, אין דבר כזה משפחה פוליגמית. בעבר, משפחה פוליגמית יכלה ליהנות מתמורות לבית אם. אם היית נשוי לשלוש נשים, אז בעצם היית זכאי לשלוש מנות של תמורות. והיום, שינינו את זה.
כן.
בהחלטת ממשלה ובהחלטת מועצה, ואין יותר הכרה בבית אם, אלא בבית אב.
כן.
ובנוסף, אם אתה התחתנת עם יותר מאישה אחת, עברת על החוק. במשטרת ישראל הוקמה מפלג פוליגמיה, שחוקר את המקרים האלה ומטפל בהם. יש פה הרבה מאוד עשייה שאנחנו כרגע עסוקים בה בעומק אדיר. Mm-hmm. הוקמו 4 צוותים בין משרדים, שכוללים את כל משרדי הממשלה הרלוונטיים. אחד עוסק בשלטון המקומי, בהובלה של משרד הפנים, אבל עם עוד הרבה משרדים אחרים. השלטון המקומי הבדואי, החולשה של השלטון המקומי הבדואי, מייצרת אתגר לכל הנגב. ברור שבדואי לא ירצה לגור ביישוב שהוא לא מספק לו שירותים שהם עולים על השירותים שהוא מקבל בפזורה.
כן.
דבר שני שאנחנו עסוקים בו בעומק, זה כל שאלת הזהות. הזהות, השפה העברית, הפלסטיניזציה.
כן.
יש פה הרבה מאוד תחומים שאנחנו נוגעים בהם היום, כולל גיוס לצה"ל, עידוד גיוס לצה"ל, עם הרבה מאוד משרדים. אני לא אעריך כאן, אבל נאמר ששותפים למאמץ הזה הרבה מאוד גופים. יש פה יוזמה של משרד התפוצות, היום רשות הבדואים נמצאת במשרד התפוצות, יחד עם האגף הכלכלי-חברתי. Mm-hmm. יש פה תוכנית חומש כלכלית-חברתית, שהיא כבר בשנה החמישית שלה עכשיו. זה כמעט מיליארד שקל בשנה של תחומים כלכליים, חברתיים, בתחומים הרכים.
כן.
עידוד השכלה גבוהה, חיזוק הרשות המוניציפלית, פרויקטים שקשורים לתעסוקה, לבריאות, הרבה מאוד פעילות שמטופלת באמצעות האגף.
אני מאוד מקווה שבאמת אלה תוכניות מאוד מאוד חשובות ופעילות מאוד מאוד חשובה, שבסוף בסוף נדבך חשוב מזה זה משילות ומאמץ של ממשלה ומדינה באמת לטפל באוכלוסייה, כמה זה, 250-300 אלף איש? או שאני טועה?
330 אלף אנשים.
ונגעת בחלק גדול מהבעיות, חלקן דמוגרפיות, חלקן לאומיות. אנחנו מאחלים הצלחה גדולה, נשמח לשוחח בעוד שנה, לראות מה השתפר. יובל תורג'מן, מנכ"ל הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב, תודה רבה על השיחה.
תודה לכם, כל טוב.
בשעה הקודמת עסקנו בכלל במצוקות הילדים, החרדה, המצוקות הרגשיות שלהם, אבל ביום-יום, גם במדינה מתוקנת נורמלית, מסובבים הרבה ילדים שיש להם בעיות קשב וריכוז, ובעיות של ויסות רגשי. ובנושא הזה אנחנו נשמח לשוחח עם אורלי רון, יזמת ומאמנת חינוכית, התמחות בקשב וריכוז ויסות רגשי. בוקר טוב, אורלי.
בוקר טוב, מה שלומך, יורם?
איזה אנרגיה. עכשיו אני מבין למה את יודעת לטפל בנוער. את כמה שיעור הילדים המאובחנים במה שנקרא בעיות קשב וריכוז, יש סדר גודל?
תשמע, זה הולך ועולה, כי המודעות היום הרבה הרבה יותר גבוהה, אוקיי, ממה שהיה פעם. אני פחות מתעסקת במספרים, אני חייבת לומר. גם פחות במספרים, אגב, וגם פחות בהגדרות, כי בסוף יש את כל העניין ואת כל העולם של ויסות רגשי, שהוא לא, הוא לא פריבילגיה ששמורה למי שמובחן עם קשב וריכוז.
יפה. אוקיי, אז אנחנו בעצם מרחיבים פה את המעגל, זה נוגע לכל הורה ולכל ילד בעצם.
נכון, נכון. ויסות רגשי זה משהו שהוא מגיע באמת עם הרבה מתנות אחרות שאנחנו לפעמים מקבלים, אבל הוא גם לחלוטין stand alone. בטח ובטח עם מה שקורה לנו בישראל ובכלל בעולם, אבל הקורונה שהייתה, ואצלנו גם השבעה באוקטובר, והמלחמה שאחרי זה, אבל לא רק בארץ, בכלל בכל העולם יש עלייה מאוד מאוד גדולה. אני יכולה להגיד לך, אגב, שאצלי בקליניקה אני גם ראיתי את זה מתחלק, נגיד בתקופת הקורונה, אז היה הרבה יותר, הגיעו הרבה יותר חבר'ה עם בעיות חברתיות, אוקיי? לפני הקורונה היו לי המון המון בעיות התנהגות. בזמן המלחמה ועד היום יש המון בעיות חרדה וסטרס. אז ככה, אנחנו, העולם הרגש שלנו נע עם העולם, עם המצב.
אז קודם כל, איך הגעת לתחום?
וואו, אני הגעתי לתחום דרך אירוע אישי שלי. הייתי בעברי מאוד מאוד רחוק מנהלת משה באנוש. מאוד אהבתי את מה שעשיתי. יכולה לומר גם שהצלחתי בזה, ניהלתי מחלקה מאוד גדולה. ואחד הבנים שלי, כשהוא היה בן 3.5, נכנס לגן עירייה. אוקיי? היה לי ילד שמח, מתוק ומהמם, ופתאום בגיל 3.5, כשהוא נכנס לגן עירייה, הכל התהפך. מילד שמח, חייכן, צחקן, הופך להיות רגוז, אגרסיבי, כעוס, אלים, ואנחנו כהורים צעירים, אני מדברת איתך לפני הרבה מאוד שנים, באופן טבעי, לנו שמנו את הגן, הוא נכנס לגן עירייה, זה מה שהשתנה, כן. הגן לא טוב, ולכן זה קרה. אבל בשנה שלאחר מכן, כשעברנו אותו גן, וזה עדיין לא השתנה, הבנו שקורה פה משהו רציני, וגם הייתה כל הזמן אסקלציה של ההתנהגות, והתחלנו, יצאנו לתהליך של אבחונים, שזה דרך חתחתים שכל הורי שעבר את זה יכול להזדהות, ובמקביל בגן ההורים התרעמו ורצו להעיף לנו אותו מהגן, והוא הביריון של הגן והטרוריסט ומכתבים לעירייה. זו הייתה תקופה מאוד מאוד קשה, והבחנו לי אותו בהמון המון דברים. ואגב, אני מחזרה אותך לתחילת השיחה שלנו, למה אני לא נתפסת להגדרות, כי בערך לכל אבחון שהלכתי מצאו לו איזושהי הגדרה, החל מקשב וריכוז, לבעיות מרדנות, בעיות פסיכוטיות. כל אחד גם נתן לנו את ההמלצות עם הכדורים. עכשיו אנחנו מדברים על ילד בן 4.5, כן? שככה שלפו לנו מרשמים. ואני כל הזמן הרגשתי שזה לא נכון. זאת אומרת, שיש בעיה עם הילד, אבל אין לו קשב וריכוז. אתה רואה את האבחונים ואתה יודע מה יש לך בבית, והתחושת בטן שלי הייתה נורא חזקה. רק שהתייחסו עליי כאלים ההיסטרית. ואז אמרתי, אוקיי, חושבים שאני אמא היסטרית, אין שום בעיה. אני יעזוב הכל ויבין מה קורה עם הילד שלי. וזה מה שעשיתי. עזבתי את כל מה שעשיתי ויצאתי למסע של לימודים, למדתי המון. וההתמחות שלי באמת התחילה בקשב וריכוז, כי זה באמת היה האבחון הראשון שעשינו. וככה אגב גיליתי שלבן הגדול שלי יש בעיות קשב וריכוז, שאיתו לא היו בכלל בעיות התנהגות, אבל האבחון היה ממש הוא. אז באיזשהו מקום יצא משהו מהאבחון, רק לא לילד הנכון. ובסופו של דבר גילינו שלבן שלי ספציפית יש בעיות ויסות חושי, שזה המון המון פעמים מגיע עם ויסות רגשי. ופיתחתי איזושהי שיטה טיפולית מכל מה שלמדתי, וראיתי שזה עובד מאוד מאוד טוב על הבן שלי. הוא היום אוטוטו מתגייס והולך לתרום למדינה, לא זוכר, אין לו שום זיכרון של הדברים האלה. את הספר ילדים שלי שכתבתי, כתבתי על אירועים אמיתיים שקרו לו, וכשהספר יצא כמה שנים אחרי שהוא כבר גדל וטופל, הוא שאל אותי, על מי כתבת את הספר, אמא? את אומרת שזה על אחד הבנים שלך, מי מאיתנו? זה כזה. אז הטיפול עבד איתו מאוד מאוד טוב, ופתחתי קליניקה לפני למעלה מעשור, ומאז אני רק עוזרת לכל מי שיש לו שמש בבטן, כל מי שצריך.
אז זהו, אני מחזיק את הספר פה למי שגם צופה בשידור שלנו באינטרנט. לספר קוראים לאדם יש שמש בבטן.
נכון.
שכתבת, ואני קראתי את הסיפור הזה לנכדה שלי, שהיא בת 4, ומאוד רציתי לראות אם היא מבינה, היא מאוד הבינה. היא מאוד הבינה, וזה בעצם ספר שמדריך גם את ההורה וגם את הילד בעצם, איך לבסט את הרגש, או בעולם פשטני זה לספור עד 10?
לא, זה בדיוק לא לספור עד 10, אגב. אם זה, כאילו אנחנו צריכים תוכנית שלמה, זה לא לספור עד 10. אני רק אומר שזה נכון, זה כתוב כספר ילדים בתור התחלה, זאת אומרת, גם ילדים שאין להם בעיות ויסות רגשי, מאוד מאוד מתחברים לספר, אבל הדבר שהכי חשוב בעיניי היה בספר הזה, זה הנקודת מבט. כי יש שם המון המון סיטואציות שכמו שאמרתי קודם באמת קרו בחיים האמיתיים, כשאנחנו רואים את הנקודת מבט של אדם מצד אחד, ואיך הסביבה רואה אותו מצד שני, שזה אף פעם לא תואם. זאת אומרת, את מה יש את מה שאני מרגיש בפנים, ויש את ההתנהגות שלי, והסביבה מגיבה להתנהגות שלי. הם לא יכולים לנחש את מה שקורה בפנים, ובאמת בספר יש את הכלי הראשון שאני מלמדת בקליניקה, שזה הכלי של הנשימה. וילדים מאוד מאוד מתחברים לזה, וגם מבוגרים, אגב, המון מבוגרים שנתקלו בספר אומרים לי, וואו.
כן, אני מחבר את זה למקצוע הראשון שלך כמנהלת משאבי אנוש. זה משהו שגם בארגונים בעצם הייתי שמח שאנשים היו עוברים סדנה של בואו תנשמו ובואו תבסטו את הרגשות, כי גם אנחנו כמבוגרים מתנהגים לפעמים כמו הילד בספר, כמו אדם בספר, או כמו הסביבה של האדם בספר.
נכון, נכון, נכון. זה חשוב לכולנו. אני לחלוטין מסכימה איתך. יש לי איזושהי שליחות בחיים, מהרגע שאני חוויתי את החוויה שחוויתי, שבעצם החלום שלי זה להנגיש לכמה שיותר אנשים, ילדים, אנשים, מבוגרים צעירים, כלים לביסות רגשי. אוקיי? כי זה בסופו של דבר די שמור לנו בעולמות הקליניקה. וגם לא כל טיפול מתאים לכל בן אדם, ואז אתה עובר איזשהו מסלול, ועד שאתה מגיע, תהליך נורא נורא ארוך, כשיש באמת כלים פשוטים שאנחנו יכולים להשתמש בהם, שמרביתם אגב מתבססים על הנשימה, ולכן זה מה שהיה לי חשוב להוציא ראשון. אבל אתה לחלוטין צודק, כולנו צריכים את זה, ובטח ובטח בארגונים שהם עם המון לחץ.
אז אולי חוץ מקליניקה תציל לסיבובי הרצאות או דברים כאלה? זה יכול להיות ארגוני עובדים, זה יכול להיות לא משנה, במתנס השכונתי.
נכון, נכון, יש לי, אגב, יש לי גם, אני, כמו שהתחלת לומר, אני יזמת בנשמה שלי, ואני יזמת בעולמות האלה, אז באמת מעבר לספר, כחלק מהרצון שלי להנגיש, אז פיתחתי תוכנית חינוכית שנקראת לדבר את הרגש, שרצה במשך שנתיים בבתי ספר פה בארץ.
יפה, אוקיי.
כן, וזה היה נהדר, כי גם המורים וגם הילדים למדו את אותו הדבר. זאת אומרת, עבדתי מצד אחד עם המורים ומצד שני עם הילדים בכיתה, ואז בעצם פיתחנו שפה רגשית ושינינו את כל האקלים הרגשי בבית הספר, וזה היה מהמם. והיום אני מקווה להנגיש את הכלים שלי דרך האפליקציה שאני מפתחת. כשהיא תצא לפועל, אז היא תהיה נגישה. אבל זה ממש השליחות שלי, ממש ממש.
אני בשיחה בשעה הקודמת עם המנכ"לית למועצה לשלום הילד, לפחות התובנה שלי הייתה, היא הסכימה שאולי פחות מורים ויותר אנשים שיעסקו בחוסן הנפשי של ילדים, זו הייתה הכותרת היותר כללית, אבל בדבר הזה של ויסות רגשי, אתה אומר, איזה כלי נהדר אני יכול לתת גם למורים וגם לילדים במסגרת החינוכית, סליחה שאני אומר, זה אולי יותר חשוב מאוד שיעור בביולוגיה או היסטוריה?
אני מסכימה איתך, זה הרבה הרבה יותר חשוב, אבל זה קצת לתוכנית אחרת, נורא נורא קשה לעבוד עם משרד החינוך, מאוד קשה, ועם השנים הם מערימים יותר ויותר קשיים, אבל זה באמת...
לא, אז אולי מנהלי בית הספר, אני לא יודע...
אחרת.
כן, אולי מול מנהלי בית הספר, או מול הרשויות המקומיות, ששם יש להם קצת יותר מרווח בדבר הזה, בסוף אתה רוצה סביבה, בטח סביבה מוכה כמו שלנו, מה שהילדים עוברים פה בחמש, שש שנים האחרונות, כולל הקורונה, זה בלתי נתפס.
נכון, נכון, וכשאנחנו מדברים על ילדי הדרום וילדי הצפון, שחוו...
עוד יותר.
הרבה יותר, בכמה וכמה מונים חזק יותר את הכל, ואין עדיין התאוששות, אני לא בטוחה גם שאנחנו קרובים לזה, אגב. למרות שיש המון אנשים טובים שעושים ותורמים ועושים דברים, אבל זה דברים שלוקחים זמן, זה תהליכים. אני תמיד אומרת להורים בקליניקה, צריך לנשום את התהליך, אז גם פה, זה דברים שלוקחים זמן ויצריכו השקעה עוד שנים קדימה.
זה משהו שגם מתכתב עם אומנויות מהמזרח, הנושא של לנשום נכון ולהכיל כעס? בוא נגיד, אנשים שעושים יוגה יגידו, כן, זה מתחבר לי?
נכון, נכון, זה ממש, זו הנשימה. זה הנשימה שאנחנו בעצם מצליחים לשלוט בגוף שלנו. כשאנחנו הולכים לרופא, נגיד, זו הדוגמה שאני תמיד נותנת לילדים, אז הוא אומר לנו לנשום עמוק. עכשיו אם אני אגיד לך, יורם, תנשום עמוק, אתה תנפח את החזה, נכון? Mm-hmm. כי שם הרופא עם הסטטוסקופ בודק אותנו. שזו בדיוק לא הנשימה שאנחנו כן. רוצים. אנחנו רוצים נשימה לבטן, נשימה שרפתית קוראים לזה, בעגה המקצועית, כי זו הנשימה שבעצם מרגיעה את הגוף. כשעושים את זה נכון, אחד הכלים שאני עובדת איתם בקליניקה נקרא ביו-פידבק, וכשאתה עושה את זה נכון ואתה יודע לשלוט בזה, זה בעצם כמו ספה לנשמה. כשאני צריכה לתאר להורים את הכלי הזה ומה אני עושה, או כשהילד יוצא חוץ ואומרים לי, אורלי, מה עשיתי איתו היום? איך הוא כזה מלו ורגוע? אז זה ממש זה. זה כמו שאנחנו חווים כשאנחנו הולכים לעשות מסאז' או משהו כזה, זה בדיוק מסאז'
הנשמה. מי שנרדם בשיעור יוגה ישר יבין על מה את מדברת, הרי אתה נרדם בשיעור.
נכון, נכון, נכון. זה ממש רילקסיישן, והשליטה הזאת של הגוף ברגש היא מאוד מאוד חשובה. וזה אגב ההבדל שאמרת קודם לספור עד 10, אוקיי? כשאנחנו אומרים בדרך כלל לילד לספור עד 10, זה, אנחנו אומרים לו את זה כשהוא בתוך השערה, אוקיי? אין, זה אבוד. כשהילד כבר בתוך השערה, או אנחנו כמבוגרים, תחשוב גם על עצמך.
בטח.
כשאתה כבר בתוך זה, מאוד מאוד קשה לעצור את זה, ובעצם צריך לתת לזה, לסיים את עצמו. אבל המקום שאני יכולה לעצור את זה, זה בדיוק בשנייה שלפני. וזה כלי, וזה שריר שאפשר לפתח, וזה כלי שאפשר ללמוד אותו, ולשם אני באמת מכוונת. שלכולם יהיה את הכלים האלה ויהיו נגישים ועד כמה, עד כמה שאפשר. שפחות יצטרכו קליניקה ויותר ידעו לבד, כי יהיה להם את הכלים להשתמש.
היי, לנשום זה כל כך חכם. הספר גם בגרסה באנגלית.
נכון.
ואיך קונים את הספר?
אני צריכה לצאת להדפסה שנייה, יורם, הנה, okay. ואני יוצאת עם זה לאוויר העולם, כמעט בחנויות הספרים, כמעט ואין מלאי, אצלי יש עוד קצת, אני בקרוב אצא להדפסה שנייה, אבל תמיד אפשר לפנות אליי, אני שולחת את הספר, אני גם מאוד, מאוד זמינה, עושים גוגל אור לירון, ממש מוצאים אותי בשנייה, לפעמים זה מפתיע אותי, אני מקבלת כל מיני
כן,
מיילים.
כן, זה שם שיכול להיות שם שאת לא אור לירון היחידה.
נכון, אבל אני, כשעושים גוגל, אז אני אור לירון היחידה שעושה את מה שאני עושה.
אהה, זה נכון. אז לאדם יש שמש בבטן, ספר שאני ממליץ לכם, גם אם אין לכם ילד לקרוא איתו, תקראו אותו לבד, כי זה יסדיר הרבה מאוד דברים, גם כשאתם, אם אתם עכשיו על הכביש ורואים איך שאנשים נוהגים סביבכם, גם אם אתם במקום עבודה, וצריך להכיל המון במקום עבודה, וגם בחיים האישיים שלנו אנחנו צריכים לטפל בו בסיטואציות, אז כל הוויסות הרגשי הזה הוא כלי מדהים בעיניי. ליד המשמש בבטן שכתבה אורלי רון, אורלי, תענוג לדבר איתך.
וואו, גם איתך, תודה רבה.
ונקווה שהראינו קצת שמש לאנשים היום.
נכון, ושינשמו עמוק.
ביי, תודה רבה על התובנות האלה.
ביי, ביי, ביי.
כן, נדבר על בעיה קריטית, חשובה, מדברים עליה מעט מאוד. כן, במבזק זה מופיע, עוד הרוג, הרוגה בתאונת דרכים, המספרים מצטברים, אבל הבעיה היא בעיה גדולה. המכוניות שלנו בטוחות יותר מאשר אי פעם. תראו כמה קריות אוויר יש במכונית היום. מה שהיה מדע בדיוני בשנות ה-80, ומבחני ריסוק, ותשתית כבישים, בסך הכל משתפרת, יש יותר כבישים שיש להם גדר הפרדה ולא צריך לצאת לעקיפות משוגעות. והנה השנה נהרגו בכבישים, שנת 2025, מספר בלתי נתפס, 455 בני אדם, לעומת ממוצע של 360, אלה הנתונים היבשים, בלתי נתפס, וזה בלי עשרות אלפי הפצועים, שחלקם נזקקים לטיפול ושיקום, וכמובן נזק כלכלי. בוקר טוב לעורך דין יניב יעקב, מנכ"ל עמותת אור ירוק.
בוקר טוב, יורם.
אני לא יודע אם אנחנו כבר הופכים להיות קהים עם הזמן מבחינת הזעזוע, אבל במדינה שאתה יודע, מאבדת את טובי בניה, מדינה שעברה טראומה של מלחמה של שנתיים, אנחנו יותר אדישים?
לצערי הרב כן, והאדישות מתחילה מלמעלה. לצערי האדישות הזאת היא שיש הבדל בין המוות בכבישים למוות שאנחנו חווים אותו בשנים האחרונות, מהשביעי באוקטובר, במלחמות האחרונות, זה מוות שאתה יכול לתת לו הסבר, הצדקה, סיבה, אל מול המוות בכבישים שזה מוות מיותר, מוות שאין בסופו של יום, אין לו שום תכלית, אין לו שום מטרה, וזה מוות שהיה אפשר למנוע אותו. זה 455 בני אדם שנהרגו, 455 משפחות שהחיים שלהם נעצרו, אבל נעצרו בלי סיבה אמיתית. ושוב אני אומר, מוות מיותר שאפשר היה להציל מאות בני אדם בשנה.
ואני באמת מסתכל על מכוניות של היום לעומת פעם. יש לנו מכוניות ששומרות מרחק, חלקן מטריות, קריות אוויר, הבטיחות הפסיבית של המכוניות יותר גדולה, אפילו מתחשבים בהולכי רגל במבחני ריסוק, והנה בכל זאת המספרים עולים.
נכון מאוד, המספרים האלו שעולים מייצגים למעשה מחדל, הזנחה מתמשכת, כי בטיחות בדרכים זה תחום שבנוי על שילוב של דברים, על שילוב של חינוך ושל הכשרת נהג ושל אכיפה ושל מערכות בטיחות ושל תשתיות, וזה שרכיב אחד או שניים עובדים או מטופלים במידה מסוימת, זה לא נותן את התמונה הכוללת, כמו שאנחנו אומרים תמיד, אתה בודק שרשרת לפי החוליה החלשה, ולצערנו בטיפול של מדינת ישראל, של ממשלות ישראל, בנושא הזה של בטיחות בדרכים, כל פעם יש חוליה 2, 3, לפעמים יותר חלשות, שלא משנה לגבי, כמו שאמרת ובצדק רב, השיפור בבטיחות של הרכבים, שאר הדברים לא מאפשרים לנו באמת לרשום את ה... שינוי, את השיפור הזה, את ההצלת חיים שהייתה מתבקשת.
אנחנו בתחושה שמסביבנו נוהגים ביותר פראות, ביותר התעלמות מחוקי התנועה הבסיסיים, בין אם זה אנחנו על מעבר חצייה ובין אם זה בכבישים, בקו לבן או מהירות נסיעה, זה משהו שיש נתונים לגבי איך אנחנו מתנהגים? התחושת בטן שלי היא נכונה?
התחושה בזה שלך היא נכונה, כי כשאנחנו מנסים לבוא ולראות, אז אנחנו רואים שיש יותר זעם ועצבים בכביש. אנחנו רואים שיש יותר עבירות. אבל השאלה היא מה עושים בשביל לפתור את הנקודות האלה, ופה חשוב להסביר שזה תהליך. בסופו של יום, הטיפול בנושא הזה הוא טיפול בשכבות. השכבה הראשונה והבסיסית זה חינוך. חינוך לבטיחות בדרכים, חינוך לזהירות בדרכים, ואני אגיד לך יורם, החינוך להתנהגות בכביש, בסופו של יום, ככה אנחנו נראים גם בשאר המקומות. ככה אנחנו נראה בבית הספר, ככה אנחנו נראה בצבא, במקומות העבודה ובחיים האישיים. אין שום הבדל. אז זה מתחיל בחינוך בכביש. זה עובר לאיך מכשירים אותנו כנהגים. בזמן שאנחנו רואים סי בנהגים צעירים, אנחנו שומעים מצרד התחבורה שרוצים לצמצם את מספר שיעורי הנהיגה. עכשיו, נהג שהחינוך שלו לא היה טוב, שגם שם לצערנו יש קיצוצים, ולאחר מכן לא הכשירו אותו כמו שצריך לנהוג, באה השכבה השלישית, שכבת האכיפה. כי מי שלא מבין מזה שהסבירו לו וחינכו אותו, אז צריך שתבוא המשטרה ותעצור אותו בשביל לשמור גם על עצמו אבל על כולנו. וגם שם אנחנו חסרים במשאבים. ולאחר מכן שלב התשתיות. ציינת בצדק שיש שיפור בתשתיות, אבל עדיין יש מאות קילומטרים של כבישים שמחכים לתאורה, לגדרות הפרדה, לשול בטוח יותר. ולמעשה אין לנו את כל מכלול השכבות הללו בשביל לייצר בטיחות. אני אגיד לך אבל עוד דבר, יורם. ובגלל זה אנחנו לא מאבדים תקווה. כשאנחנו מסתכלים על העולם, יש מדינות שהצליחו, הצליחו להוריד בעשרות אחוזים את מספר ההרוגים בתאונות דרכים, ולא מדינות הכי מתקדמות. מדינות שחלקן אפילו נמצאות, כשבוחנים איך שאנחנו תופסים את עצמנו כמדינה מערבית ומתקדמת, מדינות פחות מתקדמות מאיתנו.
ואני באמת מסתכל על הנושא האחד, ובצדק הגדרת את זה, שיש הרבה חוליות פה שהן לצערנו חלשות אצלנו. אדם שמקבל רישיון נשק היום, ההסתכלות עליו היא כמי שמרזיק משהו שהוא כלי שיכול להרוג, ולכן פעם בשלוש שנים הוא בא לחידוש רישיון, ממש. והמדינה החליטה שאפילו זה לא מספיק וצריך לעשות לו רענון באמצע. כלומר, בעצם בממוצע, כל שנה וחצי אדם שמרזיק בכלי נשק צריך לבוא לעשות, להקדיש שעה וחצי, שעתיים, ולעבור רענון מתוך תפיסה. מדוע אנחנו לא באים ואומרים בעצם, אני הרי כשאני מקבל מכונית, אני בעצם מרזיק כלי שיכול להרוג. אגב, הוא הורג הרבה יותר מאשר כל האקדחים שמפוזרים במדינת ישראל, וזאת בלשון המעטה. האם לא נכון שבסוף, אתה יודע, בצער רב יקללו אותי אנשים, אנחנו לא נחכה להשתלמות נהיגה הזאת שמגיעה פעם בי אם אני עבריין, אלא כל אחד מאיתנו יעבור את הרענון הזה.
אתה צודק מאוד. לצערנו, זה לא רק הבעיה באזרחים שכמו שאמרת אולי יקללו אותך, הבעיה מתחילה בפוליטיקאים. שהם עסוקים בהרבה דברים אחרים, ולבוא עם צעד שהוא יתפס בציבור, אולי נקרא לזה לא פופוליסטי, אז למה שנתעסק בחיים? בואו נתעסק בזה שיש בחירות בקרוב, זה אחד. שניים, למעשה, כשאנחנו, השוואה שציינת של נכונה של נשק אחד, מעבר לזה שנהרגים הרבה יותר בכבישים, עצם קבלה או שלילה של רישיון נשק, היא הרבה יותר חמורה והרבה יותר מקפידים על זה אל מול תאונות דרכים. אם היינו מיישמים, כמו שאמרת, את החוקים שאנחנו מכילים על האזרחים, גם בלקבל רישיון בנשק, גם בשלילה ממי שהיה מעורב במעשה כזה או אחר, אז יכול מאוד להיות שהמצב היה הרבה יותר בטוח. אבל זה החלק שאנחנו באים ואומרים, מה שמגיעים אליו בסופו של יום, זה שאנחנו שווים ומתחילים במה שאנחנו נותנים להם, בהכשרה, בחינוך, וכמו שאמרת, גם ההכשרות התקופתיות הללו מאוד מאוד חשובות, אבל לצערנו זה לא קורה. מעדיפים לשים משאבים וסדרי עדיפויות במקומות אחרים, ואני יכול להגיד לך שההשקעה, ציינת קודם את העלות, הנזק הכלכלי של תאונות הדרכים, הנזק הזה עומד על 20 מיליארד שקלים בשנה, ואנחנו באורך, אנחנו באים ואומרים, אל תשקיעו 20 מיליארד. תשקיעו מיליארד אחד, כן. מיליארד. אנחנו שומעים חדשות לבקרים, מיליארד פה, שני מיליארד שם, על דברים שהם לא הצלת חיים. ופה זה הצלת חיים, וזה הצלת חיים שראינו שאפשר. אז אל תשימו את מה שזה עולה לנו האזרחים. תשקיעו בנו, תשמרו על הבטיחות שלנו במיליארד שקל לשנה, וכבר חסכנו, יכול הנראה פי 10 או פי 20.
והכאב, והאובדן, והשכול, והתודה, אני מסתכל, התודה בסוף, כמות המשפחות שאיבדו אנשים בתאונות דרכים, ולא נדבר על מהלך כל שנות המדינה, אלא אפילו בעשרות השנים האחרונות, מספרים בלתי נתפסים. על זה, אנשים שנפצעו, מי שעבר פעם תאונת דרכים, יכול להבין על מה אנחנו מדברים, גם בפציעה קלה, ולא כל שכן בפציעה מורכבת. וזה נושא שלא נמצא, אני חושב, אפילו לא בעשרת הנושאים שהם רלוונטיים למערכת בחירות או לסדר יום או משהו כזה. כלומר, גם אנחנו כציבור לא צועקים מספיק.
נכון, כי ההרוגים והנפגעים בתאונות הדרכים הפכו להיות שקופים בתוך כל מה שמתחולל במדינה שלנו. ולנו באור ירוק אנחנו טבענו אמירה מסוימת שאומרת, זה לא גורל, זה מחדל. בסופו של יום, התפיסה שזה גורל, שזו גזירת גורל, אבל התשובה היא שזה לא גזירת גורל. זה מחדל מתמשך של הפקרה של האזרחים באופן ברור, ודרך אגב, יש שרה, שרת התחבורה והבטיחות בדרכים. פעם זה היה רק משרד התחבורה. בשלב מסוים, לפני כ-15-20 שנה, הוסיפו את התחום של בטיחות בדרכים, לא רק ברמה הדקלרטיבית, אלא ברמה המעשית. לצערנו, אנחנו כל היום שומעים על עולמות התחבורה, על תעופה, על כבישים, על רכבות, אבל הדבר שעולה לנו ב-450 איש מדי שנה, בחיים שלהם, על זה אנחנו לא שומעים, אפילו שזה חלק הרבה יותר ברור ומרכזי בתפקיד של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים.
כן, זה יכול להיות גם חלק המנטליות שלנו שיהיה בסדר. שום דבר לא יהיה בסדר אם אתה נוסע בכביש שאין בו אכיפה או שאין בו תשתית, ו... או שנהגים לא באמת מקבלים אכיפה ושלילה לעבירות תנועה מתמשכות. העמותה ממומנת באמצעות תרומות, או יש תקצוב לעמותה?
אור ירוק ממומן באמצעות תרומות על ידי הציבור למעשה. אנחנו רואים את עצמנו ככלב השמירה של הבטיחות בדרכים בישראל, ואנחנו משרתי ציבור, כמו שמשרתי ציבור צריכים להיות, והציבור הוא גם מי שבאמת בסופו של יום מאפשר לנו לפעול, בין אם זה בפעילות לקדם את הנושא הזה ולהציב אותו על סדר היום, בדיוק כמו שאנחנו עכשיו משוחחים והחשיבות שלכם, כלי התקשורת בנושא הזה היא מהותית, ובין אם פעילויות חינוכיות שאנחנו מבצעים בגנים, בתי ספר, צבא, בגיל השלישי, אור ירוק מגיעה למיליון אזרחים בשנה עם תוכניות חינוכיות, אבל זה לא התפקיד. התפקיד הזה הוא צריך להיות של המדינה, של הממשלה, כי אצלם האחריות אנחנו אמורים להשלים, לתת תוספות, אבל חלילה לא להחליף את המדינה שיש לה את האחריות על החיים של כולנו.
יש לך תובנה לתת לי כשאני נכנס לרכב בסוף השידור הזה, או למי שנכנס לרכב, משהו לשנן בראש, בכל פעם שאנחנו עושים לרכב, להגיד לעצמנו, אני למשל, אתה יודע, אני אומר לעצמי, אני מעדיף לאחר מאשר בסוף להתעכב בעקבות תאונה, או לחיות כל החיים בזה שאני אדרוס מישהו, אבל יש איזה משהו שאני צריך לשנן לעצמי, להגיד לעצמי, כשאני ממש מתיישב על גלגל הגה?
כן, שלושה דברים מאוד פשוטים שמתחברים. הדבר הראשון הוא שאין לנו על מי לסמוך במצב היום של הבטיחות בדרכים בישראל, אנחנו צריכים לסמוך על עצמנו, בראש ובראשונה. לא לחכות לשוטר, לא לחכות לנהג האחר שינהג כמו שצריך, ולא לחכות לחינוך. זה אחד. הדבר השני, כשאנחנו יוצאים לכביש, אנחנו יוצאים לצערי לשדה קרב. אנחנו צריכים להיות ערניים, מרוכזים, לא להיות מופתעים, כי אין לנו שליטה במה שקורה שם. והדבר השלישי, נכנסנו לאוטו, לזכור שיש מישהו שמחכה לנו בבית. לנסוע לאט, לעזוב את הטלפון, להיות ערניים, לא רק בשביל לשמור על עצמנו, גם בשביל לשמור על ההורים שלנו או הילדים שלנו, ולפגוש את המשפחה שם בסוף הנסיעה, שזה מתחבר למה שאמרת, עדיף לאחר, אבל לפגוש את מי שאנחנו בדרך לפגוש אותו, ולא לסיים במקום אחר, בית חולים או בית קברות, לא עלינו.
שלוש תובנות נהדרות. זה החיים שלנו, זה החיים של הסובבים, בטח במדינה מוכה כמו שלנו, ובכלל רק שתחזרו הביתה. הנה, היום זה יום שכדאי להוריד את הרגל מהגז ולנסוע יותר בזהירות. אני מאוד מקווה שהנושא יעלה לסדר יום, ולא ברמת המבזק. המבזקים האלה, אנחנו רואים אותם כל הזמן, הם לא מזיזים שום דבר. צריך ליצוק את זה אחרת לגמרי. אני שמח מאוד שאתם קיימים. עורך דין יניב יעקב, מנכ"ל עמותת אור ירוק, תודה רבה רבה על התובנות האלה.
תודה יורם, ותודה גם על המקום שאתם נותנים לנושא החשוב הזה, ושיהיה לנו סופה שקט ובטוח בכבישים ובכלל.
תודה רבה.
תודה.
השיחה הבאה מחברת שני דברים שאני אוהב. אני מאוד אוהב לדבר על יזמות ואנשים שקמים, מקימים עסק. זה מרתק בעיניי. והדבר שני זה חומוס. אני כמו רובכם, אני חושב שחומוס זה המאכל הלאומי היום. זה בטח עבר את הפלאפל. אנחנו מרגישים שזה היה תמיד שלנו. יש כל מיני סוגים של חומוסולוגים מומחים שמוכלים רק במקום מסוים ולא הולכים למקום השני. ויש אנשים כמוני שנהנים בחומוס בכל מקום. אני אוהב גם את החומוס בסופר. אבל החומר המשמר קצת מרחיק אותי משם. מתגעגע אפילו לטעם של חומוס בקופסת שימורים שהיה בילדות שלי. אז זה מוצר חדש, תפס את העין שלי, ומכאן השיחה. בוקר טוב לגלעד איבגי, יזם ובעלים של חומיקס וסקיני פסטה. שלום.
שלום רב, בוקר טוב.
אתה גם חווה את האהבה שלי לחומוס?
מאוד. אני גם אוהב חומוס, גם אוהב לבשל, גר במשק, במושב עין ורד, מאוד מחובר לאדמה, לאש, טבונים, בישולים, מנגלים, כל מה שמסביב, אפילו בניתי מטפונה, אם אתה מכיר, בתוך האדמה שמבשלים. כל הנושא הזה מאוד מחובר אליי, ובחומוס אני גם אוהב להכין אותו מההתחלה ועד הסוף, ומשם נולד כל רעיון של חומיקס.
אני כל כך, כל כך חולה חומוס, שאני אפילו, יש לי קמח חומוס. כשעשה מוצר שלך, אמרתי, רגע, זה קמח חומוס, אבל לא, זה מוצר שהוא בעצם, זה חומוס שהוא מבושל, נכון?
זה לגמרי לא קמח חומוס. החומיקס הוא בעצם, בוא נתחיל רגע, בחומוס יש לנו את כל העבודה הקשה שקשורה בהשריה של הגרגירים, כן. בטמפרטורה הנכונה, עם הליך בישול בחום גבוה בהתחלה. יש לו גם, צריך גם טכניקה מדויקת כדי להגיע למצב שהגרגירים מבושלים נכון ויוצאים עם הנוזלים שלהם ונחים אחר כך לפחות לילה במקרר לפני שתוכנים אותם. בעצם בחומיקס, מה שאנחנו עשינו, עשינו את כל התהליך הזה, ייבשנו אותו וגם בסוף נתנו לו בייבוש טאץ' אחרון של קליעה, שזה בעצם נותן לו את הטעם הזה. אני מבין שאתה טעמת את המוצר.
כן, אני הרבבתי, אני אגיד לך מה אני עשיתי, תגיד לי, הרבבתי לפי הוראות, כלומר מים, טחינה, לימון, הוספתי טיפה כמון בפעם השנייה שעשיתי את זה, אבל בעצם זהו, הלכתי על זה, עשיתי את זה בנינג'ה, אבל אני מבין שאפשר לעשות זה גם בערבוב ידני.
אפשר גם בערבוב ידני, זה הייתי אומר למי שמתעצל, או שאם אתה בשטח, בצבא, או שאתה הולך לטיול, בין אם אתה במשרד ואין לך ויש לך רק כף, אתה יכול להרבב עם כף, אנחנו ממליצים להרבב את זה ממש טוב עם כף למשך 2-3 דקות, אם עושים ידני, אבל ההמלצה היא לפחות 3-4 דקות, לעשות את זה במעבד מזון, מג'י מיקס, נינג'ה, מוט בלנדר, מה שיש לך בבית, וזה יוצא פשוט מצוין בצורה הזאת.
ואיפה זה מיוצר?
המתכון הוא מאוד פשוט, אבל הרעיון הוא שכל אחד עושה בטעם שלו.
כן, כן. גם בסמיכות וגם כמו שעושים מי שמכין חומוס, ותיארת את התהליך כל כך נכון, מי שכולנו מנסים לעשות חומוס לבד, אבל זה תהליך, זה תהליך. איך בעצם זה מיוצר בארץ?
זה מיוצר בארץ ב3 מפעלים. התהליך האחרון נעשה בקיבוץ גלגל, שם אנחנו מערבבים ואורזים. אני באופן טבעי כל תהליכי הייצור נשמרים בסודיות. אני יכול להגיד לך שהמוצר בעצם הוא מוצר שהוא חומוס שעושים אותו מאלף עטף, והוא אפילו תהליך הייצור שלו קצת יותר מורכב, כי בסוף אנחנו גם מייבשים אותו וקולים אותו, וזה בעצם העיקרון שאותו אני יכול בהחלט לגלות. מה שיוצא בפועל, אתה מוסיף לזה רק את המים, לימון, את הטחינה, מלח, זה כמו בטחינה גולמית שאנשים רגילים לקנות, כן. ולהוסיף מים ולימון ומלח ולעשות בבית, אותו דבר עכשיו בחומוס.
כן, האמת היא, זה דבר, באמת גם יוצא, שינה לנו, כן.
כן, אני הייתי השבוע במערכת של ישראל היום, הזמינו אותי לארוחת צהריים שם של העובדים, והכנו להם, אני אומר לך, תאמו את זה 30 איש במערכת, אני מניח שהם גם יעשו כתבה יפה בעניין, ללא יוצא מן הכלל, ללא יוצא מן הכלל, לא היה אדם אחד שלא אמר שזה פשוט טעים בצורה בלתי רגילה. זה בגלל שזה מוצר חדש, אז זה מלא אירועים, ואני אספר לך על עוד מפגש שהיה לי השבוע. זה היה עם מאסטר שף אבי לוי.
אופה.
אבי לוי הוא ירושלים, כן, הוא אוהב, כן. חומוס, הוא לשעבר הייתה לו את המסעדה המוצי, הוא בעיניי נחשב אחד המומחים, הוא שמע על המוצר, נפגשנו, נתת לו לטעום, הוא והסו שף שלו היה איתו, את הסו שף שלו, שניהם טעמו, והוא אמר שזה פשוט לא להאמין שהדבר הזה יוצא מתערובת, מאבקה.
איך זה להיות, כן. גלעד, יזם ובעצם אתה תעשיין, אתה מייצר פה בישראל, איך זה להיות תעשיין בישראל? זה נראה לי, אתה יודע, אני לא יודע אם זה רגולציה, בירוקרטיה, יש לך בטח משרד בריאות, יש לך מכון תקנים, יש לך כל מיני דברים. עד כמה זה קשה אם מישהו עכשיו שומע, כן. את השיחה ואומר, אני רוצה להיות כמו גלעד יזם?
תראה, קודם כל, אני חושב שזה, אחרי שנכנסים ומכירים את התהליכים, בסך הכל, אני לא חושב שזה כזה מסובך, וזה בהחלט אפשרי. אנחנו בתחום המזון כבר כמעט 20 שנים. ופיתחנו מוצרים שבכל מקום שבעצם ראינו איזשהו צורך, אז בא אותו רעיון והיצירתיות למצוא את הפתרון. אנחנו גם לא נכנסים לתחומים, לשום תחום, אלא אם כן אנחנו מוצאים שבאמת יש לנו איזשהו יתרון יחסי שאנחנו יכולים להביא בתחום. אבל הכל נולד מתוך צורך ויזמות, ולאחר מכן כמובן אתה נכנס לתהליכי אישורים מול משרד הבריאות, אבל זה בהחלט אפשרי. זה נראה כאילו מערכת בירוקרטית, אגב בשנים האחרונות משרד הבריאות, כל תחום המזון שם נהיה הרבה יותר, השתו את כל התהליכים בהרבה מובנים.
יופי, יופי, הנה אתה יודע, תמיד בראש מצטער לנו כהולך ומסתבך, ויש פה פוטנציאל ייצוא לא רע, אם אני חושב על זה, זה מוצר, כי בחול מסתכלים על החומוס כמאכל בריא בצדק, וזה משהו שכבר בתוכניות, או מתבצע?
כן, כן, זה בהחלט בתוכניות, יש כמה דברים בתוכניות, יש לנו מוצרים חדשים שאנחנו מתכננים על אותו סיגמנט, ויש לנו גם תוכנית, יש לנו בסקיני פסטה כבר חנות שמשווקת מוצרים באמזון בארצות הברית, אנחנו בהחלט מתכננים להיכנס לשם גם עם חומיקס, ורשמנו את השם המסחרי, קנינו את הדומיינים שקשורים לחומיקס.com, גם בארץ, גם בארצות הברית, ואנחנו בהחלט מתכננים שזה יהיה מותג בינלאומי. יש לנו כבר כל מיני פונים ששמעו בצורה כזו או אחרת על המוצר, אבל בהחלט זו הכוונה. זה מצד אחד. כן. לגבי מוצרים נוספים, יש לנו גם תוכנית, אם מעניין אותך לשמוע.
כן, בטח.
אז בתכנון שלנו, אחד זה להוציא ארוחת חומוס להכנה מהירה, שזה בעצם תהיה כמו צלחת שאתה מכיר, שאתה עושה טקאווי מחומוס, שהיא תכיל שקית של חומיקס 100 גרם, היא תכיל שקית קטנה עם טחינה, לימון, שמן זית שתוכל לצלחת מלמעלה, שקית קטנה של מלח, ובעצם זה יבוא עם כף, ואתה יכול לקחת את זה לצבא, למשרד.
בדיוק חשבתי לטיולים, לצבא שלי, אתה מבין, אנחנו קיבלנו בולי ביפים, הייתי מקבל את זה. בולי ביף ונקניקיות של ריקרד לוי, זה מה שאנחנו קיבלנו. כן, אם היינו מקבל ערכה כזו, זה נשמע גאוני.
כן, כן, גם לאנשים שנוסעים לחול, תראה, הרבה אנשים, גם דתיים, וגם בכלל, גם שומרי כשרות, וגם בכלל אנשים ישראלים שאוהבים חומוס, נוסעים לחול, רוצים שיהיה להם חומוס טעים בכל מקום, והם יכולים לשים את זה.
אני חושב על המתנות שאתה נותן לקרובים, בזמן האחרון יש לנו יותר ויותר קרובים שגרים בחול, משום מה. אז גם להביא להם, במקום להביא להם רק קפה שחור ובמבה, כי זה יש להם. זה מגיע, כן.
אתה ממש, אני אומר לך, יש לי מכרים שחיים בחול, וככה שמעו וראו, או שאני שלחתי, ופשוט מבקשים שתשלח לנו, שיהיה לנו פה כמה קופסאות מזה, כי אין כאן חומוס כמו שצריך, שאנחנו באמת אוהבים, אבל באמת, כל מי שטעם את המוצר, אני אומר לך, המוצר הוא טעים בצורה בלתי רגילה. יש לו טעם ייחודי, ואנחנו עבדנו על זה המון המון חודשים, עד שהגענו לטעם הזה, עשינו המון ניסיונות. אגב, זה לא, זה 90% חומוס, ויש בזה גם 10% סומסום כלוי, מעורבב, וזה תערובת שאנחנו הגענו אליה, שהיא בעצם, היא כל המבחני טעימות שעשינו, היא הטעם שזכה במקום הראשון, ואיפה שאני לא הולך, ומי שלא תואם את המוצר הזה, נדבר איתך ברמה שלפני חודשים עוד, שרק הייתי מביא דוגמאות הביתה, שעוד היינו בניסיונות, הבנות שלי עד עכשיו מבקשות, היו מבקשות, כאילו בכל התהליך, תביא לנו מהחומוס הזה שלך, או לחומוס הכי טעים.
היי, זה נהדר. אני מאוד מאוד שמח, תשמע, המטרה שלי פה זה שהמוצר הזה יצליח, כי אני רוצה שהוא יישאר על המדפים, וגיליתי, כמו שאתה יודע יותר טוב ממני, שחומוס גם הולך עם כל דבר, ואם אנחנו יכולים פה, מה שנקרא, להנגיש אותו בצורה כזאת, כמו שקרה לנו מהטחינה הגולמית, אגב, זה לא היה ככה פעם, אבל בעצם מהרגע שהטחינה הגולמית היא כל כך קלה להכנה, אז כבר טחינה הפך להיות משהו שהוא אני מאוד מאוד שמח לדבר עם יזמים, אני מאוד מאוד שמח על היוזמה הזאת. גלעד איבגי, יזם ובעלים.
אני רוצה עוד משהו ברשותך. אחד, אם אפשר, כן?
כן, כן.
אחד, יש כמה דברים שצריך להבין על המוצר הזה. הוא כולו טבעי, הוא נושא את התו הירוק, יש לו 22 גרם חלבון ל-100 גרם, הוא ללא סוכר, ללא גלוטן. אתה יודע בדיוק מה שאתה אוכל, אתה מכין את זה טרי בבית שלך, מתי שאתה רוצה, ללא בטבוז, אתה עושה את הטעם שלך, אתה רוצה להוסיף שמן זית, אתה רוצה סומה, כמון, פטרודיליה, כל אחד בטעם שלו, והוא חסכוני ומשתלם, כי כשאתה עושה חשבון, אתה מוציא מ-500 גרם צנצנת כזו, אתה מסוגל לייצר בעצם 10 אריזות של חומוס של 250 גרם שאתה קונה בסופר, כך שזה יוצא לך הרבה יותר זול. אתה שם את זה במזווה עם 18 חודשי מדף, והוא טעים בצורה בלתי רגילה. ואמרו לי שאתה תשאל אותי משהו שאני מוכן ככה בשביל הסיום.
כן.
אז אני, בשביל הסיום, אני אומר, ולכל המאזינים שלך, קודם כל תודה על זה שהעלית אותי, וכל מי שקונה את החומיקס שלנו, לי קוראים גלעד איבגי, ולא טעים לו, יכול להחזיר.
אוקיי.
פשוט כל מי שאכל, טעים לו. אני נותן אחריות מלאה על הטעם, המוצר הזה הוא טעים בצורה בלתי רגילה, ואני כל כך מאמין בו, ולכן אני יכול להגיד את המשפט הזה.
טוב, נדר. אז אנחנו שמחים לדבר. בהצלחה, גלעד איבגי, ותודה רבה על השיחה הזאת.
תודה רבה.
אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו, התוכנית הנבחרים בהגשת דוד בסט לא תשודר השבוע, אבל זה הזמן להודות לשובה לילל, טכנאי השידור, על ההפקה פה איתן אור פרץ, עמל ותרח על ההפקה השבוע עידן ריבר, המוזיקה הנהדרת ששמעתם בעריכת הלל אבמוביץ'. אני אורם מוקדי, מבקש שתיסעו בזהירות היום, ותחבקו בשבת הזאת את העיקרים לכם. יום הולדת לדונלד פייגן, הנה השיר הנהדר הזה לסיום.